באות הראשונה למדנו שיש מטרה לבטל את השלוש קליפות הטמאות, והביטול שלהם מתבטא בכמה שלבים. שלב ראשון דיברנו שלוקחים את הפרה, שפרה מסמלת את עניין הגבורה, כפי שזה מרומז בשם של הפר ה', ובריבוי השתלשלות מהגבורה נהיה גם חיות לקליפות. והמטרה היא לשרוף את הפרה, דהיינו לבטל את כל מה שמשתלשל ממנה, ושישאר רק הנקודה המקורית, שישאר העניין של הגבורות רק כפי שזה במקור, שלכן זה אחרי השריפה זה אפר. אפר זה פער א', פער א' זה נקרא שנשאר העניין של הגבורה כמו שזה בשורש, ובשורש אין לזה שלילה עדיין, וזה יגרום שכל הקליפות יתבטלו. אבל זו רק פעולה ראשונה. הרי לא מספיק היה רק לשרוף את הפרה. רצח הזאת עוד פעולה נוספת להכניס לתוכו מים חיים, ולאחר מכן פעולה עיקרית לעזות את זה על התמה ואז יתארו אותו. עכשיו באות הבאה נדבר על שני הפעולות הנוספות. על הכנסת המים בתוך האפר, זה נקרא לקדש את המים, והפעולה הנוספת לעזות על הטהור. שאלנו למה יש הבדל שלקדש, דיינו להכניס את האפר לתוך המים, אמרנו אפשר גם כן שהיא אישה תעשה את זה, אבל ילד קטן לא יכול. ואילו לעזות על הטמא, אז הפוך, האישה לא יכולה לעזות והילד הקטן כן. אז זה נסביר עכשיו כרגע מה הפעולות הללו, ומזה יובן גם כן מה ההבדל בין אישה לילד בצורה הלכתית בשני הפעולות הללו. מה אדמור הזקן, והנה כתיב, כתוב בתורה שאחרי שמכינים את האפר, לקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. היה צריך להכניס לתוכו מים חיים. מהי הדרגה שמרומזת במושג מים חיים? זאת אומרת כך, מים, בכלל מים, מבחינת חוכמה. מים מסמל על ספירת החוכמה. ספירת החוכמה כידוע זה ספירה שמבטאת ששם בגילוי נמצא ביטול, ביטול האלוקות. זה סתם מים. ומים חיים מה זה? הוא מקור החוכמה. מים חיים זה הרבה יותר נעלה מחוכמה, זה המקור של חוכמה. שנקרא מים חיים. בדרגה הזו יש לה עוד כמה תוארים בקבלה, נקרא בחינת מעיין, כמו שכתוב והחוכמה מאין תימצא, זה נקרא עין, והוא מבחינת תלה דבדולך, מקור החוכמה זה סתימה כידוע. זאת אומרת, הדרגה האלוקית הזו, שהיא המקור של בחינת החוכמה, יש לה כמה שמות, עם, כמובן כל שם יש לו את המשמעות שלו, מים חיים, מעיין, עין, תלה דבדולך. על כל פנים, זה עניין המים חיים. המים חיים הללו, איפה משיגים אותם? והנה למטה, כאן בעולם הזה, מאיפה מביאים את המים חיים? מים חיים הם הנובעים מתחת לארץ. מים חיים הללו באים מתוך האדמה. זה דבר כל כך נעלה, איך הביטוי שלו בא ממקום כל כך נמוך. והיינו הסיבה היא לפי שנעוץ תחילתן בסופה. זה הכלל. שהדבר הכי עליון ביותר, איפה הוא נעוץ, איפה הוא קשור, איפה הוא מונח, בסופן בנמוך ביותר. כי מבחינת חוכמה הוא למטה, דווקא הדרגות הנמוכות יותר, דיינו. ספירת החוכמה, ולמטה מספירת החוכמה, איפה זה נמצא? זה נמצא במושגים רוחניים. ובחינת השתלשלות, מי יש ליש, מחוכמה למידות, למחשבה, דיבור ומעשה. אז שאנחנו רוצים להרגיש את הדרגות של הספירות מחוכמה ולמטה, אז זה נמצא בדרגות גבוהות. אבל מה שאין כן, החוכמה מלמעלה מן החוכמה. אבל אם אנחנו רוצים לגלות את המקור העליון של החוכמה, ובחינת מאין ליש, המהלך מחוכמה, איך שהוא בא ממקורו, הוא לא כמו שחוכמה נמשך לדרגות שלמטה ממנו. הדרגות של חוכמה שיורדות ממנו ולמטה, זה בצורה מדורגת, בסדר השתלשלות. אבל חוכמה ממקורה עליון באה מדרגה כזו גבוהה, שזה מעבר של מאין ליש. אז אם המקור של החוכמה נקרא עין, אז איפה הוא מתבטא, איפה הוא מתגלה? סדר השתלשלות הוא לא כלי לזה, כי זה לא יורד ומתגלה באופן של השתלשלות. אז איפה הוא מתגלה? ובגילוי בחינה זו למטה בארץ דווקא. בארץ התחתונה הכי למטה, פה נובעים המים החיים שמסמלים את המקור הכי עליון. כי הארץ מצמחת וחוזרת ומצמחת עד אינסוף. כמו שכתוב ארץ ממנה יצא לחם, רואים שהארץ מתבטא ומתגלה אצלה הכוח האינסוף הגדול ביותר, כי נעוץ תחילתן וסופן. ומילא יוצא שבכן המים הנובעים מתחת לארץ, אותם מים שזורמים מלמטה, הם מים חיים. אז עד כאן הסברנו מה זה נקרא מים חיים. מים חיים מסמל את המקור של חוכמה, שזה הדרגה הגבוהה שעניינה ביטול מוחלט לאלוקות. מה עושים עכשיו כשרוצים לתאר את האדם שנטמע בתממת? יש לנו כאן את האפר. אפר הפרה, זה אומר שלקחנו את הפרה כמו שדיברנו בפרק הקודם, נשארנו רק את האלף אפר, רק את היסוד האפר, רק את המקור העליון של מושג הגבורות, שלא יצא מזה וישתלשל מזה שלוש קליפות הטמעות. אבל כדי שאכן ככה יהיה, מה צריך לעשות? להכניס לתוכו את המים חיים. וזהו עניין קידוש מי חטא. זה נקרא פעולת הקידוש. מקדשים, מה הפירוש, מה עושים פה? ליתן מים חיים בתוך האפר. שמה הפעולה הזו מבחינה רוחנית? שהוא המשכת מקור החוכמה. מבחינת ביטול. תוך האפר. שהוא בחינת טוב שבנוגה, שנתברר מקור ושורש הדיבור. זה שעשינו את הפעולה הראשונה של השריפה של הפרה, זה כאילו נאמר את זה, היה כאן סור מרע. הורדנו את התפורה, את ההשתלשלות של השלילה שיכולה לצאת ממנה. זה הורדנו. אבל עדיין לא הכנסנו פה אור גדול, אור אלוקי, עדיין לא הכנסנו כאן את הביטול, כדי לוודא לגמרי שזה יישאר בתחום הקדושה. לכן צריך את הפעולה של הכנסת המים חיים לתוך האפר, שזה משלים את העניין. כי מבחינת הפרה זה פרעי, הפרה לפני שריפתה, זה גבורות כאילו שיכול בהשתלשלות לצאת מזה שורש שלוש קליפות הטמעות, ובחינת אי גבורות המחלקות את הכל להיות הדיבור בגילוי. ועל ידי השריפה, מה קרה כששרפנו את הפרה? נשאר רק מקור ושורש הדיבור, ואז אנחנו שומרים שלא יצא מזה עניין שלילי. אבל כדי להשלים את זה באופן מוחלט, ועל ידי המים חיים, שמה זה המים חיים שהוא המשכת הביטול? מים חיים מבטא אלוקות בגילוי, זה הביטול, כי האפר זה רק הורדנו שלא ישתלשל מזה רע. אבל במים חיים אנחנו מכניסים באופן, בפעולה, באופן אקטיבי, מכניסים גילוי של ביטול. הנה ממילא התפרדו כל פועלי אבן, זה באופן מוחלט יוודא שכל העניינים השליליים לא ייצאו מכאן, ואין להם אחיזה כלל ולא יהיה שום אחיזה לשלוש קליפות התמונות. אז בזה עשינו פעולה שנייה, שקידשנו מי חטאת. עכשיו צריך לעשות פעולה שלישית, כי פשוטו ללכת לאדם שהוא כבר תמה, זאת אומרת נדבק בו כבר שלוש קליפות הטמעות, ועכשיו צריך לעזות עליו מהמים הללו כדי שזה יתאר אותו. זו פעולה האחראית הזו, שתמשיך את הביטול בפועל ממש על היהודי התמה ויתאר אותו, וזה הזיה. והזיה הוא להמשיך בחינה זאת על נפש המתאר מן התומה. שממשיכים עליו את העניין, אז זה פועל על היהודי שמתאר. זאת אומרת, קודם כל הכנו את ה... אם נדבר בשפה פשוטה, הכנו את הפרויקט החומר גלם, שרפנו את הפרה, הכנסנו את המים חיים, עכשיו צריך לקחת את היהודי ולהמשיך עליו את העניין הנפלא הזה. אמרנו קודם שלקדש יכולה גם אישה, דיינו לשים את המים באפר, יכולה גם אישה, אבל לעזות את המים על התמה, זה לא יכולה לעשות אישה. זה יכול לעשות רק קטן. למה אישה לא יכולה לעזות? אז הוא אומר ככה, לכן אישה פסולה לעזות. מה הסבר על פי קבלה? כי אישה היא בחינת גבורות, בחינת מלכות. ידוע הרי איש ואישה, איש זה משפיע, אישה זה מקבל, כפי שזה מבואר בהרבה מאמרים אחרים, ואישה שהיא בחינת מקבל היא כנגד ספירת המלכות, שספירת המלכות היא בחינת מקבל, ולכן מספירת המלכות יכול בהשתלשלות להיות נתינת מקום גם לעניינים לא טובים. שספירת המלכות שזה הדיבור, שזה הדיבור יוצא החוצה, זה יכול מזה להיות אחיזה לקליפות. שרגליה יורדות מוות, רגליה של המלכות יכולות לרדת ולתת נתינת מקום גם לשלילה. שהוא בחינת דיבור, מקור ושורש, אחיזת החיצונים. אז אם האישה היא כנגד מלכות, ומלכות זה הפתח, זה הצינור, הרי מלכות זה הספירה האחרונה, ומשם זה יורד, וכשזה יורד זה כבר יכול לרדת גם למקומות לא טובים. אז מכיוון שהאישה מסמלת את המלכות שהיא עומדת כביכול בשער היוצא החוצה, אז לכן אין בכוחה לדחות ולהעביר את רוח התומה. על המלכות צריך בעצמו לשמור שלא יצא ממנו קליפה. איך היא, שהיא בעצמה צריכה שמירה, תוכל לפעול לתאר את האחר שלא יהיה לו קליפה. לכן היא לא יכולה לעשות את זה. ועל הקטן. הילד קטן שהוא בחינת דחר, הוא זכר. זכר מסמל את המידות העליונות יותר גבוהות ממלכות. שמשם אין יניקה לקליפות. היניקה יכולה להתחיל רק אחרי שזה יוצא החוצה על ידי מלכות. אבל המידות כפי שהן למעלה ממלכות עדיין אין נתינת מקום לקליפות. בחינת מידות שאין להם שם שום אחיזה. אז הילד הקטן יכול לעזות, כי הוא מקורו הרוחני האלוקי על פי קבלה, מסמל מקור כזה שאין משם אחיזה לקליפות. האישה מסמלת מקום כזה שכן יכול להיות אחיזה לקליפות. לכן האישה לא יכולה לעזות על התמה והקטן יכול. אלא מצד שני, אבל הקטן יש הרי חיסרון, הוא לא יכול לקדש. זה האישה כן יכולה. מה החיסרון של הקטן, ולמה החיסרון של הקטן הוא לא מהווה חיסרון כשהוא צריך לעזות על מישהו אחר. זה מסביר. אלא שהוא, כשהוא מדבר בילד קטן, הוא עדיין מבחינת קטנות המידות. המידות שלו הן מבחינת קטנות, אהבה ויראה. אז מצד אחד יכול להעביר את רוח התומה, כי אמרנו קודם שבמידות אין אחיזה לקליפות. אבל מה החיסרון של הקטן? ואף שהקטן... אין בו דעת. ילד קטן כתוב עדיין אין בו דעת. אין לו הבחנה. אין לו הבחנה בין הנכון לנו נכון. עדיין הוא חסר דעת. אז אם אין לו דעת, אז איך הוא יכול להעביר את הקליפות מהאדם האחר? אז מה זה לא חיסרון? מכל מקום יכול להעביר את רוח התומה. מתי דעת זה חיסרון אם אין אותו? כשרוצים להתקדם בקדושה עצמו, ואין לך דעת, חיסרון, אם אין לך דעת, איך תרגיש? שכתוב בתניה, שאם אין דעת, אז כל הרגשות הן דמיונות. אם אין דעת, הוא לא יכול להרגיש אלוקות, הוא לא יכול להרגיש עניינים נעלים, הוא לא יכול, אין לו דעת. אבל כשצריך להילחם עם הקליפה, אין בעיה. כי כמו שהוא יסביר מיד, הקליפה גם אין לה דעת. אז כשהוא בא ללחם עם הקליפה, אז הוא נלחם עם דבר שהוא יכול לבטל אותו, יש לו רק פלוס. יש לו פלוס שהוא מבטא את המידות של קדושה. והקליפה היא הרי קליפה, אז היא מינוס. ואז הוא לוקח את האפר שיש בו מים חיים, והוא יש לו מידות של קדושה, הוא יכול להתגבר על הקליפות, והקליפות אין להם גם דעת, אז אין בזה חיסרון. אף שהקטן אין בו דעת, מכל מקום יכול להעביר את רוח התומה, כי גם בהם אין בחינת הדעת. איפה רואים שאין לה קליפות דעת, כמו שכתוב בזוהר, פרשת משפטים, קהל אחר, אומר הזוהר, איסטרס ולא אבית פרן. הם כמו סריס, אין להם פירות. שכתוב בתניה שאין דעת, אין התחברות. האדם ידע את חווה זה התחברות, ידע זה לא שאין דעת. אם אין דעת, אין התחברות, אין תוצאה, אין לידה. הקליפות כתוב לא אוהבית פיירין, אין מזה פירות, אין בזה המשך, אין להם דעת. ואפשר שעל זה רמזו ברבות פרשת נוח פרק למד ג', זה מה שכתוב במדרש רבה, דמיון בין התהום לבין הרשעים, כתוב שם מה התהום, לא יכולים שם לזרוע ולהצמיח, כך אין מעשים של רשעים עושה פירות. הוא אומר, והקשה בלוקותי תורה, הרי הקדוש שואל, והרי נשמות עובדי כוכבים ומזלות נמשכים מג' קליפות הטמאות. אחורה יש כן המשך לקליפות, ואם כן אבית פירין, אז איך אומרים שאין מעשים של רשעים עושה פירות? ותירץ, זאת אומרת שאין בהם מוח הדעת, כי מוח החוכמה ומוח הבינה. זאת אומרת, התוצאות, הלידה של הקליפות היא לידה בלי תוקף. כי באמת חסר שם הדעת. כמו שכתוב, גם בלא דעת, נפש לא טוב. על כל פנים, בקליפות אין דעת. אם אין דעת, אז אין המשכה רצינית, ולכן הילד הקטן, שגם חסר לו דעת, אבל יש לו את המעלה, הוא יכול כן לבטל אותה. מסיים ואומר, ולכן כתיב שתי נשים זונות, שזה כתוב שתיים נשים, כי זה רק חוכמה ובינה, ובאמת אין דעת בקליפות, טרין ציפרי. ולכן הקטן, אגם שאין בו דעת, אינו מעכב. אז לגבי לעזות על מישהו אחר, אז אמרנו ככה, האישה לא יכולה, למרות שיש לה דעת, אבל למה היא לא יכולה? כי היא מבטאת מלכות, שמלכות נותן מקום אחיזה לקליפות, איך היא יכולה לבטל? אבל ילד קטן, אמנם יש לו חיסרון, אין לו דעת, אבל פה החיסרון הזה הוא לא חיסרון, והוא יכול לבטל, כי אין אחיזה לקליפות. עכשיו נראה הפוך, לגבי הפעולה של לקדש, דהיינו להכניס את המים החיים לאפר. אז פה אמרנו הפוך, האישה יכולה והקטן לא יכול. למה? שאין כן לעניין הקידוש. מה הפעולה הזו של לקדש, כמו שאמרנו קודם? לסגור את האופציה של קליפה שלא תתפוס מקום. לקחנו את הגבורות ושרפנו את הפרה וישרנו רק פרה א', ישרנו רק את השורש. עכשיו אנחנו הולכים להמשיך פה מים חיים, שזה עניין של חוכמה וביטול. הולכים להמשיך אלוקות והיינו לפעול שהכל יהיה כפי הכוונה העליונה. את הפעולה הזו ילד קטן לא יכול לעשות. שאין כן לעניין הקידוש, שהוא, מה הפעולה הזו? הלאת מן דגבורות דנוגה, לקחת את הגבורות של נוגה, שזה שורש פר א', את שורש הגבורות כפי שזה עדיין בשורש ועדיין הוא בסדר, ולקחת אותו למעלה למים חיים, לעלות אותו ולוודא שהוא קשור לביטול האלוקות באופן מוחלט. דמוח הסתימה, מוח הסתימה אמרנו שזה מים חיים, שזה מקור החוכמה. הקטן פסול הזה, ילד קטן לא יכול לעשות את זה. כי יש כלל שאומר כי העלה הזו צריכה להיות על ידי הדעת דווקא. כדי לעלות את הגבורות למעלה צריך דעת. כדי שיהיה הכרה שאדם יוכל בהתבוננות שלו למשל, להתבונן, להגיע להשגות גבוהות, להגיע להבנות עמוקות, אם אין לו דעת, אין לו הרגשה בעניין, אז הוא באמת לא מתחבר לדברים הנעלים שעליהם הוא מדבר. הילד הקטן עכשיו צריך לרומם ולעלות משהו למעלה, אין בו דעת, הוא לא יכול לרומם. כי ביטול יש לעין, כדי לבטל את הישות ולהתרומם, זה על ידי בחינת דעת, למשל, כעניין אברהם. מה פעל אצל אברהם אבינו שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא, שהוא לכן הוא יכול לעלות למעלה? כתוב עליו, הכיר את בור. מה זה הכיר? זה הכרה רצונו לומר הרגשה. זהו בחינת דעת, היה לו דעת, היה לה הרגשה בעניין. כשאתה מרגיש ומכיר ומפנים את עצמך לעניין, אתה יכול להתרומם. לכן כתוב, הדעת עולה עד הכתר. דעת זה קו האמצע, שיש דעת, זה מתרומם עד למעלה מסדר השתלשלות, למעלה מחוכמה ובינה. שהם בחינת המשכה, חוכמה ובינה זה המשכה למטה, ודעת יכול להתרומם עד למעלה. אז אם יש דעת, אז אפשר לרומם. אז האישה יש לה דעת, אז היא יכולה להכניס את המים באפר, היא יכולה, היא תפעל שיהיה כאן המשכת קדושה, זה כן. ועל כן הוא מסיים, הוא אומר, אין בקליפות מוח הדעת דווקא. למה לקליפות יש חוכמה ובינה ואין דעת? כי אין להם ביטול, אין להם התרוממות, יש להם רק ירידה למטה. אז דעת, אין להם דעת, גורם לאדם שהוא יכול להתרומם, אין להם את זה. שאין בהם בחינת הביטול על דרך הכיר את בורו, רק דקרו לאלוקה עד אלוקה, הם לא מתבטלים לקדוש ברוך הוא. הם מכירים שהוא, מאמינים שהוא קיים, אבל הם מתשירים את עצמם כיש. ולכן הקטן שאין בו גילוי הדעת עדיין, ילד קטן שעדיין אין לו דעת, הוא פסול לקדש. הוא לא יכול לקדש, להמשיך את האור הנפלא של הביטול לתוך האפר, הוא לא יכול, הוא לא שייך לרמה הזו. אבל אישה כשרה לקדש, כי אישה יש לה דעת. אז יש לה דעת, אז לקדש היא יכולה. נכון שהדעת של אישה היא לא קרה חזקה כמו הדעת של הגבר, כמו שנאמר, אלא שדעתה קלה, אבל דעת יש לה. הוא מסביר כבר בדרך אגב, שאומרים על האישה דעתה קלה, מה הכוונה דעתה קלה? שהדעת שבה, זה שיש לה דעת, אינו כי מבחינת גבורות. הדעת שיש אצל האישה, האישה אמרנו היא קשורה למלכות, מלכות זה מקור של גבורה, אז גם הדעת שיש בה היא מבחינת גבורה, ולכן אומרים עליה את הלשון קלה, כי מה רמז במילה קלה? וזהו, דעתה קלה, קלה זה גימטריה של ה' פעמים חבב. חמש פעמים חבב, חבב זה גימטריה שם הוויה, חמש פעמים חבב זה גימטריה קוף למד, מה זה מרמז? פירוש שכל הגבורות שבהוויות, כל פעם בשם הוויה יש את הגבורה של השם הוויה, יוד זה חוכמה, איזה בינה, בינה זה קו הגבורה, או אי אחרונה זה מלכות, אז כל הגבורות שבהוויות נמשכים במלכות, אז לאישה יש את ההי פעמים של הגבורה, לכן דעתה קלה, אבל דעת יש לה, אבל מקום מקום יש לה דעת. לכן כשרה לקדש, לכן לקדש יכולה כן האישה, כי גם עניין הקידוש מי חטאת, מה הפעולה, הוא עליות גבורה דקליפת נוגה, שנתברר במים חיים, זה הרי הפעולה של הקידוש, לקחת את קליפת נוגה שיכלה לרדת למטה לשלוש קליפות הטמאות, צרפנו את הפרה, לא אפשרנו שזה ירד, אבל אנחנו רוצים עכשיו שזה יתרומם על די המים, זה האישה יכולה לפעול. על כן האישה שיש לה אתרה דגבורה, היא קשורה למלכות, קשורה לקדש. לעומת אותה קטל לא יכול. זה מסביר את שני הצדדים בפעולה הנפלאה הזו של הקידוש ושל ההזיה.